המשנה בשבת אף י"ג עמוד בית, ואלו מן ההלכות שאמרו בעלי התחנן מחזקיה בן גורון שאלו לבקרון אם נמרה בו בית שמן בית לב לשלחי דברים גזרו בו ביום. אנחנו מתחילים עכשיו את הסוגיה המפורסמת של הלכי דברים שגזרו בו ביום. המשנה כשהיא אומרת ואלו מן ההלכות שאמרו, המשנה חוזרת על השני דינים שראינו במשנה הקודמת. הרי במשנה הקודמת אמרנו אין פולין ואין קורין לאור הנר, שחזל חששו שמא יטה את הנר בזמן קריאתו או בזמן שהוא מפלט בגדיו. אז שתי הגזרות האלה הם מן ההלכות, הם מה-18 דברים שגזרו בית שמאי על בית הלל פה ביום. זאת אומרת, עלו לבקר חנניה מלך חזקיה בן גרון, ואיכשהו כנראה היה שם ישיבה, ובאו למניין והצביעו, ובית שמאי גברו והצליחו להכניס 18 גזרות, והסוגיה שלנו בארבע דפים הקרובים תעסוק ב-18 גזרות האלה. יש מחלוקת בתוספתא, האם כשהם הצליחו לגזור את הדברים האלה זה היה לטובת עם ישראל? הודעה אחת בתוספתא, זה היה רע לעם ישראל כיום שנעשה בו העגל. גמרא. עכשיו, אחד מהדברים שאני רוצה שתשימו לב, אם יהיה לכם הזדמנות בחזרות, וזה דיון בתוספות פה, וזה דיון מתוך הגמרא בחולין שהיא מקבילה לגמרא שלנו, זה מתי היה תקופת בית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, אנחנו נראה במהלך הסוגיה שהלל ושמאי בסך הכל חלקו על שלוש דברים. שלושה דברים בלבד היו חלוקים. הבתי מדרש שלהם, כפי שהתוספת אומרת בסנהדרין, ביניהם התפתחה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. עכשיו, איזה תקופה זה בית שמאי ובית הלל? בוא נעשה סדר. הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, הגמרא תאמר בעמוד הבא, שימשו 100 שנה לפני החורבן. הלל, שמעון, גמליאל, שמעון. ארבע דורות, כן? הלל, התלמיד הקטן שלו זה רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, תלמידים שלו הם רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי אלעזר בן ערך, כן? אלה התנאים האלה הם תלמידי רבי יוחנן שהוא תלמיד של הלל. אז איפה זה תקופת בית הלל ובית שמאי? זה כולל את רבי יוחנן בן זכאי? הרי זה לא כולל את הלל עצמו. בחיי הלל היו מחלוקות בין בית הלל לבית שמאי? תלכו לרב, תבררו. אז זה קושי מאוד גדול. מאידך גיסא, משמע בגמרא בביצה, משמע בתוספתא, ותוספות כבר מעלה את זה, יש משמעות שהי"ח דבר היו בחיי הלל ושמאי, וזה דבר מאוד קשה לומר. כי הרי אם הלל ושמאי לא חלוקים, אז איך אתם חלוקים? תלכו תשאלו את הרב. אז ישנו פה סוגיה סבוכה של הגדרת הדורות, מתי זה בית הלל ובית שמאי. בוא נעשה סדר, לא במבנה של הנשיא, אלא במבנה של חכמי הדור. זאת אומרת, נשיאים אמרנו, הלל, שמעון, גמליאל, שמעון. 100 שנה לפני חורבן הבית הם שימשו, עד שאנחנו מגיעים לרבי שמעון בן גמליאל השני. כן, הלל שמעון, גמליאל שמעון, רבי שמעון בן גמליאל השני הוא זה שבימיו נחרב הבית. אבל תלמיד הלל זה רבי יוחנן בן זכאי, שהוא זה שהוביל את עם ישראל מיד אחרי החורבן, נכון? רבי יוחנן בן זכאי ואספסיאנוס, יבנה וחכמיה, יפה. רבי יוחנן בן זכאי תלמידו זה רבי אלעזר ורבי יהושע, רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, שהם רבותיו של רבי עקיבא. אז כשאנחנו מגיעים לרבי עקיבא אנחנו כבר נמצאים שני דורות אחרי הלל, נכון? הלל, רבי יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר רבי יהושע, רבי עקיבא, שנהפך להיות תמיד חבר לרבי אלעזר רבי יהושע. עכשיו, זה אחד מהדברים שאני רוצה, תוך כדי הלימוד יהיה לכם קשה לעקוב אחרי זה, אחרי שאתם לומדים ואתם חוזרים, תדעו שזה אחד מהדברים שזו, בעיניי, זו אחד מהסוגיות שהן סוגיות מפתח לשאלה העמוקה הזו, איזה דורות היה בית שמאי ובית הלל. ותוספות מתקשה בזה בסוגיות האלה. גמרא, אמר לי הבעל רב יוסף.
זה עונה לאיך הם יכול להיות
שמחלקו בית? גם, בין היתר, תוספות נשאר בשאלה על זה. כל זה דברים שתוספות שואל. אמר לי הבעל רב יוסף, אילו תנן או ואילו תנן? ואילו תנן, הנידה מרן, זה חוזר למשנה הקודמת. או אילו תנן, זה בימר למימר כמן, שזה הולך למשנה הבאה העתידית. תשמע, אין פולין מן קוין אורנר ואילו מן הלכות שמרו בעלי התחנן ומחזקיה בן גרון, שמע מינה ואילו תנן, שזה חוזר למשנה הקודמת, כפי שהסברנו. תנו רבנן, מי כתב? מה? בברייתא, יש ברייתא עצמית, שבברייתא כתוב, אין פולין ואין קורין ואילו מן ההלכות. אז שם מפורש ששני הגזרות של המשנה הקודמת הם מן הגזרות של הי"ח דבר. נחכה ונראה. תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? אמרו, לא יודע מי אמרו, חנניה בן חזקיה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות, רש"י. מה זאת אומרת מחבבים את הצרות שנגלים מהן והנס חביב עליהן להזכירו לשבחו של הקדוש ברוך הוא, וכותבים ימי הנס לעשותן יום טוב. כגון מה שיש לנו בברייתא בתחילת מגילת תענית שלנו, אילן יומין דלא להתענה בהון, אלא הימים שלא להתענות בהן. אז מה זאת אומרת מחבבים את הצרות שנגלו מהן? אנחנו בהתחלת שבוע זה ראינו נס נגלה, 200 טילים נורו על עם ישראל, 200 טילים ולא נפגע. תראו מה הולך, איך אנחנו 200 טילים, ואנחנו ממשיכים לסדר היום ולא לא עוצרים ואומרים תודה. היינו צריכים לעצור ולעשות יום חג. אז חכמי הדור של בית שני, שראו שיש להם ניסים לנגד עיניהם, באו והתקינו ואמרו, אנחנו עכשיו קובעים מגילת תענית, אתם חולקים עליי? זה לא נס?
הרב עשו קריקטורה בעיתון פלסטיני שרואים מלא פלסטינים מתים, ישראלים פצע באצבע, בוכה סריטה באצבע.
אנחנו רואים ניסים לנגד עינינו. אז הם בימי בית שני, חכמי הדור קבעו ימים לחגוג, והבסיס שלהם הם שהם קבעו דורייתא, שאנחנו לומדים מזה שאנחנו חוגגים את הפסח. הגמרא במגילה אומרת שזה ששרו שירה ביציאת מצרים מלמד אותנו שבן אדם שיוצא ממיטה לחיים אסור לו לצום באותו יום. החתם סופר מגדיר מה זה הקל וחומר, מה פורים דאורייתא? אומר החתם סופר, מה זה דאורייתא? יום שעם ישראל, אז פה אין לנו את כל עם ישראל בארץ ישראל, אבל יום שכל עם ישראל ניצול ממנו, יום הגזרה להשמיד לרוג לבית של המן הייתה על כל עם ישראל, יום שעם ישראל ניצול ממנו אסור בתענית מדאורייתא. עכשיו, כל מה שחכמים יתקינו מעבר לזה, זה דרבנן. לקרוא את המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, הלל, דרבנן. אבל האיסור תענית, וזה בעצם הבסיס של מגילת תענית. מה זה מגילת תענית? מגילה שמתארת מתי אסור להתענות, כי אלה ימים שאנחנו רואים, תראו איזה נס השם עשה למעננו. עכשיו, זה לא נעשה לכל עם ישראל, אז אולי בגלל זה זה לא היה חיוב. אבל הם היו מחבבים את הצרות. הנס חביב עליהם להזכירו לשבחו של הקדוש ברוך הוא. אני מעודד אתכם לראות את הרבינו יונה בהתחלת פרק חמישי בברכות, שהרבינו יונה שם מזכיר שהפירוש של אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, שיש עניין שכשהקדוש ברוך הוא עושה נס לעם ישראל, עם ישראל צריך להודות ולשבח ולשמוח לעיני הגויים, וזה הפרסומי ניסה, וכשזה קורה אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. זה חלק ממה שצריך לבוא בימי המשיח, שאז ימלא שחוק פינו, שאנחנו יודעים לשמוח מהניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, ואז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. זה חלק מהתהליך שצריך לקרוא בימות המשיח, אומר רבינו יונה שם. אומרת הגמרא, אל תחשבו שאני זוכר רבינו יונה ככה, אני אתמול חזרתי על הרבינו יונה הזה.
בסוף אנחנו ניגש פה לסוגיות של יום העצמאות, זה לא כדאי להעלות את זה.
אני נותן את ה... את מה שכתוב בגמרא בראשונים. Okay. אמר רשב"ג, אף אנו מחבבים את הצרות. אז בא אלינו רבן שמעון בן גמליאל, סוף תקופת בית שני, אומר לנו, נכון, אמרנו, הלל שמעון, גמליאל שמעון, גם אנו מחבבים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב איננו מספיקים? הוא אומר, אנחנו, כל יום יש לנו ניסים, אז מה, כל יום נחגוג? דבר אחר, אין שוטה נפגע. השוטה לא יודע בכלל מה קורה, הוא לא יודע מה קורה, כך אנו, כל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, ואנחנו שוטים, לא יודעים להעריך את זה. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש בזמן, כשבן אדם יש לו בשר מת, אז הוא לא מרגיש כשחותכים את זה. ככה אנחנו, יש לנו ניסים, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, זה כי אנחנו כבר מתים, ותזכרו, רשב"ג זה דור החורבן. איני ואמר ויצחק, כאשר עם מלמד כמחת בבשר החי, שנאמר אך בשרו עליו יחי ונפשו עליו תלבל, אימא אין בשר המת שבחי מרגיש בזמן. אמר ביהודה אמר רב, ברם זכו אותו איש לטוב, וחנניה ונחזקיה שמו, שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל, שהיו דבריו סותרים דברי תורה, וראה שנתנו מלא דוגמאות. מה עשו? מה?
למה ברם?
תסתכל בסוגיה בקונטקסט ואז תראה. תראה בחגיגה, במנחות, בקונטקסט, איפה שזה שם. מה עשו, העלו לו 300 גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן. אפשר לומר, למרות שיצא מזה שהוא ישב בעלייה שהיו לנו 18 גזרות, ברם, אבל בדבר זה הוא כן זכור לטוב, שכתוצאה מזה לא נגנז ספר יחזקאל. עכשיו זה עוד נקודה שצריכה ביור. מתי חי חנניה בן חזקיה בן גרון? בימי בית שמאי ובית הלל. בימי בית שמאי ובית הלל עוד לא קבעו בסוף תקופת בית שני איזה ספרים יהיו בתנ"ך? אז הגיוני, כי הרי התנ"ך רק הסתיים מתחילת תקופת בית שני. אבל אני הייתי חושב שאנשי כנסת הגדולה קבעו. ואתה רואה שלא, היה לחכמים עוד כוח בתקופת סוף בית שני לגנוז את זה. לא שזה לא נבואה, אלא זה נבואה. אבל בכל זאת. 18 דברים גזרו. מה נינו 18 דבר? עכשיו אנחנו נתחיל לעסוק ב-18 גזרות. אני מציע, אחרי הלימוד היום, תיקחו רבנו עובדיה מברטנורה על המשנה, ותלמדו, הוא כותב בתקציר על המשנה הזו את ה-18 דבר. זאת אומרת, הגמרא עכשיו תפתח אותם, אבל אני כשהגעתי לגמרא הזו, כבר ידעתי אותם בעל פה מכוח הרבינו עובדיה בר תנורא. האוכל האוכל ראשון, האוכל האוכל שני, השוטה משקין, אתם תראו עכשיו. הבא ראש עובר בו במשקין תמין, תאור גמור שנפלו ראש עובר ראש עובר גמיים תשובין. אלה החמש הראשונים שעכשיו אנחנו נראה. אוקיי. מה העניינו של הסדבר? דתנן. אילו פוסלין את התרומה. עכשיו יש פה מחלוקת רש"י תוספות. אולי אנחנו נלמד את השיטה של תוספות בסוגיה. אוכל אוכל ראשון, והאוכל אוכל שני, והשוטה משקין תמין. אז אנחנו יודעים שבן אדם שאוכל אוכל תמה, הוא לא נהיה תמה. האדם רק נהיה תמה מאב התומה. ואוכל הוא לא אב התומה, נכון? השרץ הוא אב התומה, שכבת זרע זה אב התומה, המת הוא אבי אבות התומה, מי שנוגע בו הוא אב התומה, אבל אוכל הוא לא אב התומה. אוכל יכול להיות ראשון לתומה, נכון? אז אוכל, משקה, יכולים להיות ראשון לתומה. בן אדם שאוכל אוכל שהוא ראשון לתומה או שני לתומה, חכמים גזרו כיותכי דבר שהבן אדם הזה פוסל את התרומה. הגוף שלו באמת לא נטמא. חכמים חששו שתוך כדי שהוא אוכל את הסנדוויץ' שהוא ראשון או שני לתומה, הוא ישתה יחד עם זה יין שהוא תרומה, ואז הוא יבוא לתמה או לפסול את התרומה, לשתות יין תמה. אז חזל גזרו שאדם שאוכל אוכל ראשון או אוכל שני, כל הגוף שלו פסול לתרומה. אתם איתי? מחשש שהוא יבוא לשתות יחד עם האוכל הזה.
היו אוכלים ושותים.
יפה.
ראשון שני זה ראשון שני
לתרומה? כן. אם המאכל הוא ראשון או שני לתרומה, אז חכמים קבעו שהאדם הוא פסול לתרומה. עכשיו, הפסול הזה של האדם, יש מחלוקת רש"י תוספות, האם זה הפסול שנקרא פסול גבייה? זאת אומרת, יש פסול גבייה שחכמים אמרו שמי שאוכל אוכל תמה, כל הגוף שלו פסול לגבי תרומה. והשאלה היא האם זה הגזרה הזו או זו גזרה נפרדת. זה מחלוקת רש"י תוספות.
עכשיו אפשר לומר שהחשש שהוא בא בכלל לזלזל בעניין של תרומה ותרומה.
לא. נראה עוד רגע, הגמרא תאמר מה שאני אמרתי לך. לא, לא, לא. החשש הוא כמו שאמרנו. האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשוטה משקין תמאין. דבר... אלה שלושה, עכשיו הגזירה הרביעית, והבא ראשו ורובו במים שאובין, וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושת לוגין מים שאובין. אלה החמש גזירות הראשונות. שישית, הספר, שגזרו שספרי הקודש גם כן פוסלים את התרומה. הגמרא תסביר, כל אחד מהם. והידיים, סתם ידיים שנוגעות בתרומה, גם הם פוסלות את התרומה. אז זה הגזירה השביעית, והטבוליום, שמיני, והאוכלים והכלים שנטמעו במשקין, וזה התשיעי. עכשיו אנחנו נבלה את השתי דפים הקרובים להסביר כל אחד מהם, כשאני אולי אקח אתכם עכשיו לסוף הסוגיה, ואז נלמד את הסוגיה בפנים. בסדר? בואו נסביר סופית מה כל אחד יהיה, ואז יהיה לנו יותר קל ללמוד את הסוגיות. בסדר? האוכל, כבר הסברנו, אוכל ראשון, אוכל שני, שותה משקין תמין, הסברנו. בר ושוב ובו במים שאובין, ותור שנפלו ושוב ובו במים שלושלו ובמים שאובין, זה ככה. הם היו טובלים במערות, אחרי שהם היו טובלים, המאה מערה שהיו יושבים באותו מקום הסריחו מאוד, אז אחר כך הם היו עושים מקלחת, היו משתתפים באיזשהו נהר או משהו, שלא מקווה כשר. חזל ראו שאנשים יבואו לחשוב עם הזמן, או שצריך את שניהם, או שצריך רק את הנהר כדי להיטהר. מי יחשוב שהמקווה מטהר, המקווה המסריח, ויבואו לבטל מקווה. אז חזל גזרו שמי ששוטף את עצמו במים שאובים, הוא פסול לגבי תרומה. אז עכשיו אף אדם לא יחשוב שהמים השאובים הם אלה שתיארו אותו. אז קודם כל הם גזרו מי שבא ראשו ורובו במים שאובים. אם אחרי שהוא הלך למקווה, הוא הולך להשתתף ראשו ורובו, אז הוא פסול לתרומה. אז הם קלטו שאם אנחנו לא נגדיר את זה יותר מוגדר, אז אף אחד זה לא ייקלט, אז הם גזרו. כל טהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגין מים שאובין, הוא נהיה פסול לגבי תרומה. אז זה גזירת רבנן. נכון, הוא טהור, אבל לגבי תרומה הוא פסול.
כמובן שיש למים כוח שהוא מתאמן.
לא, זה גזירת רבנן. לא אמרתי שהוא תמה, אמרתי שהוא פוסל את התרומה.
למה הוא פוסל את
התרומה? זה גזירה דרבנן, כדי שלא יבטלו את כל הדין של מקווה. אנשים ילכו לשכוח שיש מציאות של מקווה. אז אלה החמש גזירות הראשונות. גזירה שישית זה ספר. אנשים היו מטמינים את התרומה שלהם יחד עם כתבי הקודש, ואז העכברים היו אוכלים את כתבי הקודש יחד עם התרומה. אמרתי שתיים, אמרתי. ראשו ורובו זה המקרה הקלאסי. אז ראו שאם הם לא יגדירו את הגזירה יותר מדויק, זה לא יעמוד. אז הם אמרו, כל אדם שישפוך על עצמו שלושה לוגין, הוא תמה. הוא פסול לתרומה.
רגע, אז הוא טהור? הראשון זה שהוא טהור, השני שהוא פסול לתרומה?
לא, בשני המקרים, אם הוא עושה את הפעולה הזו, הוא נהיה פסול לתרומה. גזרו, בהתחלה אמרו, אם אתה נכנס למקלחת, אם אתה נכנס למים שאובים, כל הגוף, אז אתה פסול לתרומה. ראו שזה לא ייקלט אצל הציבור, אז הם אמרו, בסדר, כל שלושה לוגין שאדם ישפוך על עצמו, יפסלו אותו לתרומה.
דווקא שלושה לוגין.
כי שלושה לוגין זה גדר במקוואות, שלושה לוגין, כן. חזרה לענייננו. מה? ספר, גזרו שאם תרומה באה במגע עם ספר, זה פוסל אותה. כל ספר מכתבי הקודש. למה? כי אנשים היו שמים את התרומה דווקא אצל הכתבי הקודש, ואז העכברים היו עושים גם את הכתבי הקודש יחד עם התרומה. כדי, למה? כי אנשים אמרו, זה קודש וזה קודש. כדי שאני לא אבוא לטמא את התרומה, אני אשים אותה במקום קדוש. איפה מקום קדוש? בארון צברים יחד עם הכתבי הקודש. יפה. אז חזל גזרו, מאחר והם ראו שזה מביא את הדברים להפסד, אז גזרו שכתבי הקודש פוסלים את התרומה. ידיים זה סתם ידיים, זאת אומרת, זה הגזירה שאנחנו מכירים שהיא הבסיס לנטילת ידיים. יפה, הם פוסלים את התרומה, כן. טבול יום, אז חכו, הגמרא תדבר על זה, ואוכלים וכלים שנטמעו במשקים, אז הגמרא תאמר שזה בעצם שני שלבים של אותה גזירה. שלב א', זה, יש לנו שני סוגי משקים. ישנו משקה שהוא תמה שהוא ראשון לתומה, ישנו משקה שהוא אב התומה. אז שלב א' גזרו שאוכלים שנטמו במשקים, אני מתייחס להם כאילו הם נטמו בראשון לתומה. שלב ב' הם אמרו, אנחנו נתייחס להם כאילו הם נטמו באב התומה. למה? כי יש משקים של זב, הזב, הזבה, הנידה, כשהם יורקים או ממי רגליהם, כל המשקים שזבים מהם הם בעצם הם אב התומה. אז אטו משקים של זב גזרו שאוכלים בכלים שנטמעו במשקים, גם הם יהיו פסולים לטומאה. זאת אומרת, האוכל או המשקה בא במגע, יש לי סנדוויץ' פה, הוא בא במגע עם משקה שהוא שני לטומאה. זאת אומרת, המשקה הזה נגע בו הזב, הוא לא משקה של זב. הזב הוא אב הטומאה. המשקה, הכוס יין, הוא ראשון לטומאה. עכשיו הכוס יין נשפח מהיין על הסנדוויץ', הסנדוויץ' שבא במגע, התפוח שבא במגע עם הכוס יין, יהפך להיות שני לטומאה. באו חכמים וגזרו, שאני מתייחס ליין הזה, כל השבעה משקים שבאו במגע עם אב הטומאה, הם עושים את התפוח מספיק טמא לפסול את התרומה. עכשיו, הגזרה הזו, בעצם מה שהיא עשתה זה, שכל משקה שנטמע אני מתייחס אליו כראשון. גם שהמשקה היה צריך להיות שני או שלישי, אני אומר, אופ, הוא קפץ קומה, הוא נהפך להיות ראשון, שהוא יפסול את הכלים. וזה גזירת משקים. יש איזה המון השלכות, כפי, לא נראה את זה כל כך, כי עיקר הדיון הוא בתוספות, אבל סתם רציתי שתכירו. טוב, גמרא. מנתנה, האוכל אוכל ראשון, והאוכל אוכל שני, מפסל פסלי, תמויה לא מתמי. בנוגע לתרומה, יש לנו שני הגדרות. יש לנו הגדרה שהתרומה נפסלת, אם תרומה באה במגע עם שני לתומעה, אז התרומה הזו פסולה, אבל אם היא תיגע באוכל אחר, בתרומה אחרת, היא לא תפסול ולא תתמי אותה. אז זה נקרא שהתרומה פסולה. אבל אילו התרומה תבוא במגע עם אב התרומה, אז התרומה נהפכת להיות ראשון, ואז התרומה הזאת תמאה, כי היא יכולה לפסול תרומה אחרת. אז מי הוא זה שסובר שמי שאדם שאכל אוכל שהוא ראשון לתרומה, הוא, או אוכל שהוא שני לתרומה, האדם הזה רק פוסל את התרומה ולא מתמא את התרומה? זו השאלה של הגמרא. ואנחנו נגמר לנו הזמן, אז נמשיך פה בעזרת השם מחר.
כן, מחר.